קודם כל, ספר יונה נמצא בתוך ספר שנקרא תריעשר, בתוך הנביאים. תריעשר זה 12 נבואות קצרות שחכמים אספו ביחד, וכל נביא שם זה מעט פרקים, בניגוד לישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, שהם גם בנביאים, אבל אצלם זה המון 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 פרקים בספר של כל אחד מהם. ותריעשר, תודה רבה, תריעשר זה נבואות קצרות של 12 נביאים, שאחד מהם זה יונה הנביא, ואנחנו בעזרת השם נשתדל להיפגש איתו לאורך הפרקים ולקרוא את הפסוקים ולהיכנס לעומק הסיפור בסיפורו של יונה. כבר אמרנו וכנראה נגיד את זה עוד הרבה פעמים, שאנחנו לומדות תנ"ך קודם כל את מה שכתוב בלשון התנ"ך, ואחר כך מה שהפרשנים מלמדים על הפסוקים ומה שחז"ל מלמדים על הפסוקים, כי אי אפשר ללמוד תנ"ך רק על פי הפשט. תורה שבכתב ותורה שבעל פה ירדו ביחד כרוכות בסיני. כשמשה רבינו לומד עם ריבונו של עולם את התורה, הוא לא לומד איתו רק את הפשט. ריבונו של עולם מלמד אותו גם מסתתר, מה מסתתר בתוך העומק של הפשט, ומה כוונת התורה במילים. וגם אנחנו נראה בספר יונה, שזה הדמות הראשונה שנלמד עליה בתנ"ך, שאי אפשר להבין את הדברים אם לא נעזרים בחז"ל ובפרשנים. וגם עם כל מה שנלמד, עוד יש הרבה 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 עומקים ורובדים והרבה דברים להוסיף. אז אנחנו רוצות קודם כל להיפגש עם הפסוק הראשון. מצאנו את תריעשר, מצאנו את יונה. תפתחו את התנ"ך, נראה אם מצאתם. וספר יונה מתחיל במילים, ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. מישהי זכתה שהיא שמעה את דבר השם? יש פה מישהי כזאת? גם אני לא, נחילה. איך בן אדם מצליח להגיע למדרגה שהוא זוכה לשמוע דבר השם? את זה אנחנו נראה בעזרת השם במקור הראשון שלנו בדף, מתוך הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, ששם הרמב״ם מלמד איך אדם זוכה לשמוע את דבר השם. אנחנו מאוד רוצות לשמוע את דבר השם, אבל זה לא קורה מעצמו. בסדר, אז יש לנו את מקור א', מקור, כן, יש לכם בנות? אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה. באיזה חוכמה? חוכמת הקודש, חוכמת התורה. גיבור במידותיו. מה זה גיבור במידותיו? זה אדם שיודע לכוון את מידותיו, כל מידה בדיוק במינון הנכון ובדרך הנכונה, ומה צריך לכבוש ומה צריך ליישר ובאיזה מינון ובאיזו מידה. גיבור במידותיו, שהוא באמת 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 עבד על מידותיו עד שהן נמצאות בתוכו בדיוק האלוקי, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. אף פעם היצר הרע לא מצליח להתגבר עליו. זה לא אומר שאין לו יצר הרע, בוודאי שיש לו יצר הרע, אבל כשהיצר הרע מנסה להילחם בו, הוא מצליח תמיד להיות המנצח, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. כל פעם שיש לו קרב נגד היצר הרע, הוא מצליח להתגבר על היצר הרע. והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. יש בתוכו הרבה ידיעות של תורה רחבות ומקיפות, ואין סופיות ועמוקות ועליונות. כשייכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. אז קודם כל הוא לומד כל כך הרבה תורה עד שהוא יכול להיכנס למקומות הכי סודיים בתורה, הכי נסתרים בתורה, הכי עלומים בתורה, מלשון העלם. הוא לא רק יודע פשט, והוא לא רק יודע דרש, והוא לא רק יודע רמז, הוא יודע גם סוד. זה פירוש המילה פרדס, פשט, דרש, רמז וסוד. כל עולמות התורה פתוחים בפניו. זה לא בגלל שהוא חכם, זה בגלל שהוא צדיק. זה לא בגלל שיש לו איזה גאונות ב-IQ שלו, ממש לא. זה בגלל שהוא לומד את התורה כתורת חיים, ומה שהוא שומע מתוך התורה הוא גם מקבל על עצמו ועובד על עצמו ומשקיע ומתאמץ ומזיע ועובד מאוד מאוד קשה. אומר הרמב״ם, לאט לאט הוא מתקדש ומתרחק מדרכי העם ההולכים במחשכי הזמן. כל השטויות והאבלים, הכעסים שלנו, הקנאה, השנאה, התחרות, השטחיות, הרדידות, כל הדברים האלה, זה לא מעניין אותו, זה לא קשור אליו, הוא נמצא במדרגה אחרת. כל הקשקושים שאנחנו מתבחבשים בהם ונופלים לתוך הביצה, זה לא רלוונטי מבחינתו. הוא נמצא במקום אחר, כי הוא מטפס לאט לאט במדרגות ועולה עוד ועוד ועוד מדרגות, וממילא השטויות של החיים לא מעניינים, לא מעניינות אותו בכלל, זה לא קשור לחיים שלו. והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. שטויות לא מעסיקות אותו, לא מעניינות אותו. כל מה שקשור לעולם שאינו נצחי, זה לא קשור לחיים שלו. הוא נמצא בעולם אחר, עליון, אמיתי, ישר, מדויק, מכוון לרצון האלוקי. אומר הרמב״ם, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר. אז אדם שהוא נביא הוא איש אחר, הוא לא מקבל את הקול האלוקי פתאום משום מקום. מה פתאום? הוא טיפס ועלה והזיע והתאמץ ונפל וקם ועוד יותר התאמץ ונלחם בכל הדברים הקטנוניים והשטחיים והרדודים של החיים, ולא הסכים לתת להם להשתלט על החיים שלו. ורק מתוך זה בסופו של דבר הוא מגיע למדרגה של רוח הקודש, ואז הוא איש אחר, הוא איש אחר. הוא מסתובב בעולם הזה והוא מחובר עם איזה חוט לריבונו של עולם באופן שונה מכל שאר בני האדם. אז יונה הנביא, שאנחנו תכף הולכות להיפגש איתו, עבד עבודה גדולה כדי להגיע לנבואה. ומתוך זה שהוא עבר תהליך ארוך מאוד של עמל ויגע ולימוד ומאמץ וגעגוע גדול לאלוקים, הוא זוכה לפסוק א', ויהי דבר השם עליונה ואין אמיתי לאמור. זה פסוק מאוד מאוד מרגש. זה פסוק שהוא חיכה לו שנים רבות. זה פסוק שהוא עבד קשה מאוד מאוד כדי מה? כדי להגיע אליו. וסוף סוף הגיע הרגע. סוף סוף הגיע היום של הגשמת החלום שעליו הוא חלם שנים רבות. ובואו נראה מה אומר לו ריבונו של עולם. כן. זה על כל הנביאים. הרמב״ם רוצה ללמד אותנו איך בן אדם מגיע למדרגת נבואה. אז בואו נראה מה אומר לו ריבונו של עולם. קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. אומר לו ריבונו של עולם, הנה קיבלת שליחות אלוקית, יש עיר שקוראים לה נינווה והרעה שלהם גדולה מאוד. עכשיו קיבלת תפקיד ללכת לשם ולומר להם שהם חייבים, חייבים, חייבים לחזור בתשובה. נביא, נכון? אנחנו מכירים הרבה נביאים שהתפקיד שלהם היה מה? לדאוג שאנחנו נחזור בתשובה. אז הנה הגיע הרגע הכי מרגש בחיים של יונה. סוף סוף הוא הגיע אל היעד אחרי דרך מאוד 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 ארוכה. ובואו נראה מה הוא עושה. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. קורה פה דבר מאוד מאוד מפתיע. הרגע שאליו יונה כסף והשתוקק וחלם והתאמץ והשקיע, סוף סוף הרגע הזה הגיע, ויונה בוחר לברוח תרשישה מלפני השם. אז קודם כל אני רוצה לשאול שאלה. דבר ראשון, למה יונה רוצה לברוח? אחרי שחיכית לחלום הזה שנים רבות, איך זה יכול להיות כשהחלום מתרחש? אז אתה רוצה לברוח? מה כל כך כואב לך בציווי ללכת להחזיר את אנשי נינווה בתשובה? זו שאלה אחת. אבל יש עוד שאלה. מה השאלה השנייה? מה זה לברוח מלפני השם? כל ילד קטן יודע שמה? שריבונו של עולם נמצא בכל העולם, מלוא כל הארץ כבודו. מי לא יודע את זה? אז איך זה יכול להיות שיונה, בן אדם במדרגה כל כך כל כך עליונה, מחליט לברוח? לאן הוא יברח? מה, הוא יוצא מהגלובוס? מה, הוא יוצא מהגלקסיות? לאן הוא יברח? מלוא כל הארץ כבודו זה לא רק בכדור הארץ, אתם יודעות. מלוא כל הארץ כבודו זה בכל העולמות. לאן בדיוק אפשר לברוח מריבונו של עולם? שאלה? אתם איתי בשאלה? יופי. בואו נמשיך בפסוק. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה, לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. אתם רואות שפעמיים כתוב באותו פסוק שיונה בורח מלפני השם. אז בואו נראה במקור ב' מה מספרים לנו חז"ל. אומרים חז"ל, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרת עליו רוח הקודש. אז הסיפור שלנו מתחיל באיזה מקום? בשמחת בית השואבה בירושלים. יונה נמצא בירושלים, במקום הכי 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 קדוש. ובשמחת בית השואבה הוא מגיע למדרגה כל כך אילאה שהוא זוכה לרוח הקודש. ומהמקום הכי גבוה, זה נכון, כתוב שירושלים היא גבוהה מכל הארצות. ירושלים גבוהה מכל הארצות, זה לא גובה פיזי, כן? אם תבדקו, תראו שהר האברסט הרבה יותר גבוה מירושלים. וגם הרי האלפים, וגם עוד כל מיני ערים. מה הכוונה שירושלים גבוהה מכל הארצות? שיש לה גובה רוחני שאינו דומה לשום מקום אחר. ויונה נמצא שם, בגובה הרוחני של ירושלים. וברגע שהוא מקבל את הנבואה, מה כתוב על יונה? וירד יפו. יונה מתחיל לברוח מריבונו של עולם, והבריחה בלשון הנביא נקראת ירידה. הוא יורד מהרי ירושלים אל מישור החוף, הוא מגיע אל יפו, ולהגיע ליפו זו ירידה. מה קורה כשהוא מגיע ליפו? וימצא אונייה באה תרשיש. זה קצת מצחיק. מה זה וימצא אונייה? בוא נראה במקור ג'. אומרים חז"ל, ירד יונה ליפו ולא מצא שם אונייה לירד בה. בנות, כשיונה מגיע ליפו, הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש. הוא לא סתם הגיע ליפו. מה יש ביפו? ביפו יש
נמל.
נמל. עוד לא היה שדה תעופה לוד, אז הוא היה צריך ללכת ליפו. אולי בשדה תעופה לוד היה מצליח יותר מהר. הוא מגיע ליפו, הוא מתחיל לחפש. הוא מחפש משהו מאוד מאוד ספציפי. אומרים חז"ל, הוא לא מוצא אונייה. ואז מה קורה? והאונייה שירד בה הייתה רחוקה מיפו מהלך שני ימים. יש איזו אונייה שיצאה לפני יומיים מיפו, אבל היא כבר באיזושהי הפלגה בים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אני במקור ג', הביא עליה רוח שערה בים וחזירה ליפו. מה קורה? מה זה וימצא אונייה? מה זה וימצא? אתם יודעות מה זה מציאה? את הולכת ברחוב, פתאום, אופס, את מוצאת משהו שממש ממש רצית. אומרים חז"ל, באמת האונייה הזאת כבר יצאה להפלגה. אבל כשיונה הגיעה לנמל, לא הייתה לה אונייה. מה עושה ריבונו של עולם? הוקוס פוקוס. ריבונו של עולם עושה שתהיה שערה ואין ברירה, והאונייה חייבת לשוב לנמל. קשה למישהי עם זה? יש למישהי קושייה על זה? יופי, תסתכלו מה כתוב פה. וראה יונה ושמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושר לפניי. מה קורה פה? יונה בורח מלפני השם. מי עוזר לו בבריחה? ריבונו של עולם. תקשיבי טוב. אומר יונה, אני רואה שיש לי סייעתא דשמיא. אני רוצה לברוח מריבונו של עולם. אין אונייה. אופס, ריבונו של עולם מזמן לי אונייה. איזה יופי, סימן שאני בדרך הנכונה. אתם יודעות שכתוב שנביא, שריבונו של עולם אומר לו לומר נבואה, והוא כובש נבואתו, הוא חייב מיתה. אין דבר כזה נביא שכובש נבואתו. אין דבר כזה נביא שמסרב לדבר השם. מה שקורה בסיפור שלנו זה משהו הזוי. זה משהו הזוי. כי יונה אומר לעצמו, אני הולך לכבוש את נבואתי ויש לי סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא ממי? ממי שאני בורח ממנו. הזוי. זה השיעור הראשון שיונה מלמד אותך. שגם כשאת לפעמים מנסה לברוח מריבונו של עולם, וגם כשאת מנסה להתרחק, ריבונו של עולם מלווה אותך לאורך כל הדרך. גם במקומות הכי מרוחקים, גם במקומות הכי חשוכים, גם במקומות הכי לא שייכים, לאן שאת בוחרת ללכת, ריבונו של עולם הולך איתך. לפעמים את תרגישי ולפעמים לא תרגישי, אבל זה הדבר הראשון שיונה מלמד אותנו. אני יוצא לבריחה ואני יודע שריבונו של עולם איתי. מה? כן, אנחנו נרצה להבין, זה רק ההתחלה של הסיפור, חכו, אנחנו נלך ונסתבך. כן, בוא נראה מה קורה. אולי הוא יתחרט פתאום. אז קודם כל, מבחינתו, האונייה זו מציאה, וימצא האונייה, זה משמח אותו בלי גבול ומידה, הוא מאושר שהוא מצא אונייה. איזה אונייה הוא מצא? הוא מצא אונייה באה תרשיש. לא סתם אונייה. הוא יודע שיש לו יעד מדויק. וליעד הזה קוראים תרשיש. מי שהיא מכירה את המילה תרשיש ממקום אחר בתנך? לא בטוח. עוד מישהי אמרה משהו? כן, אבל מאיפה היא? איפה המקום הזה? אז מאיפה היא מגיעה? בואו נראה מאיפה היא מגיעה. תפתחו במלאכים א', אנחנו רגע לשנייה עוזבות את יונה, ואנחנו בספר מלאכים א', פרק י'. בואו נראה מי מוצא את מלאכים א', פרק י', ובואו נראה מה כתוב בפסוק כף ב'. כתוב בפסוק כף ב' כך, כי מצאנו מלאכים א' פרק י' פסוק כף ב', כי עוני תרשיש, עוני זה עוניות, כי עוני תרשיש למלך בים עם עוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוקיים. איפה יש שנהבים, קופים ותוקיים? איפה יש את זה? באיזה יבשת? אפריקה, נכון? איפה יש תוקים, שנבים? שנבים זה שיניים של פילים. תרשיש זה מקום מרוחק מאוד שנמצא בקצה אפריקה, שכדי להגיע אליו לוקח לאונייה להפליג שלוש שנים. שלוש שנים האוניות שיוצאות למסע של תרשיש נוסעות, עד שהן מגיעות ומביאות לשלומו את כל מה שהן מביאות מהמקום המרוחק הזה. אתם יודעות שגם בשיר של יום שני מופיעה המילה תרשיש. ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. מה אומר דוד המלך בשיר של יום שני? שהאוניות שהיו מפליגות לתרשיש היו אוניות מאוד מאוד חזקות. למה הן היו חזקות? כי הייתה להן הפלגה מאוד 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 ארוכה. אפילו רוח קדים היה לה קשה מאוד לשבר את האוניות האלה. למה יונה רוצה לברוח דווקא לתרשיש? הוא מחפש את המקום שהכי הכי רחוק מארץ ישראל, הכי רחוק מירושלים, הכי רחוק מאדמת הקודש. כי אולי אם הוא יגיע לשם, אז הוא כבר לא יקבל. מה הוא לא יקבל? נבואה. אתם יודעות שנבואה מקבלים רק בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. אומר יונה, אני הולך לברוח הכי רחוק שאפשר. אני לא רוצה את הנבואה הזאת, ואני הולך לעשות כל מה שאפשר כדי... כדי מה? כדי לא להבין את הנבואה. מה?
למה?
למה כל כך קשה ליונה לקבל את הנבואה? בואו נראה. מקור ד', ומה ראה יונה שלא רצה לילך אל נינווה? אמר, הגויים קרובי תשובה הם. אם אומר להם ויעשו תשובה, נמצאת עם מחייבת ישראל, שאין שומעים לדברי הנביאים. אומר יונה, אני לא סתם בורח מריבונו של עולם, אני לא סתם בורח מהנבואה, אני יודע שכשאני אבוא לנינווה ואני אגיד להם לחזור בתשובה, הם יחזרו בתשובה. ואז על מי אני מקטרג? על עם ישראל, כי עם ישראל לא כל כך מקשיב בזמנו לדברי הנביאים. אומר יונה, עם כל הכבוד לנבואה, אני לא רוצה לפגוע בעם ישראל, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אני לא רוצה להראות את עם ישראל לעומת אנשי נינווה שיחזרו בתשובה, ואני לא רוצה לקבל את הנבואה הזאת. בתקופת בית ראשון. שאלה מצוינת, האם יונה אומר איזושהי מילה לריבונו של עולם? הוא אומר לו משהו? לא. האם יונה מנסה לשנות את הגזרה? לא. מה הוא עושה? הוא בורח.
אבל הוא יודע שזה נבואה שקשורה בסוף.
הוא יודע שמי שאמר לו את הדבר הזה זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם יודע אם זה יקטרג, אם זה לא יקטרג. ריבונו של עולם יודע למה הוא מבקש. ויונה...
הוא יודע גם מה הבריחה שלו?
ריבונו של עולם יודע.
כן, זהו,
זה יודע. אם זה נכתב בתנ"ך, סימן שאנחנו צריכות לצאת עכשיו עם יונה למסע ארוך ומפותל, שאני מקווה שכשתהיו ביום הכיפורים בבית הכנסת, ותשמעו את, את מי שקורא את ההפטרה, פתאום אתם תבינו למה ההפטרה הזאת היא מדויקת ליום הכיפורים, לתפילת מנחה, ואתם תשמעו בתוך ההפטרה כל מיני דברים שאם לא נלמד את זה, אולי תשאלו את עצמכם מה הקשר בין יונה ליום כיפור. אז כדאי לנו לשאול שאלות, וכדאי לנו לצאת עם יונה למסע, בשביל שביום כיפור הזה, בעזרת השם, כשנקרא את ספר יונה ונברח עם יונה ונטבע עם יונה ונתבלבל עם יונה, אנחנו נקבל את המילים באופן אחר. בשביל זה אנחנו לומדות את זה. אז עכשיו אנחנו בירידה. אנחנו ירדנו עם יונה ליפו, ואנחנו מצאנו עם יונה אונייה באה תרשיש, ויונה אומר הנביא נותן את שכרה. תסתכלו בבקשה במקור ה' בשורה השלישית, כתוב שם ויתן שכרה וירד בה. רואות מקור ה' שורה שלישית? אמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה. אמר רבי רומנוס שכרה של ספינה אבי 4,000 דינרי זהב. יש לך? יש לך 4,000 דינרי זהב? יש לך? אז אם היית רוצה לברוח באונייה הזאת, לא היית יכולה לברוח. מאיפה יש ליונה 4,000 דינרי זהב? כדי שיסכימו לו לעלות לספינה, הוא צריך לשלם את שכרה של כל הספינה. למה? למה הוא לא יכול לקנות כרטיס לעצמו ולנסוע להפליג עם כולם? הספינה הזאת זה לא ספינת נוסעים. אמרנו, זה ספינה של סוחרים שהולכים להפליג חודשים ארוכים בספינה. הם לא, זה לא מסע תענוגות. זה לא הספינות שנוסעים לשבוע לקפריסין, ויש שם 11 קומות, והכל שם מלא מסעדות, ומופעים, ופעילויות לילדים. ממש לא. זה ספינה שסוחבת סחורות. על הספינה נמצאים רק הספנים והמלאכים שמוליכים את הספינה. אנשים עזים, אנשים מלאי תעוזה, אנשים שעוברים שערות קשות בים. אין להם שום תוכנית להעלות אורחים לספינה. וגם אין בן אדם נורמלי שרוצה להצטרף להפלגה הזאת, כי זה לא הפלגה נחמדה. זה הפלגה קשה וארוכה, ולא מצטרפים סתם נוסעים. וכשיונה עולה לספינה ורוצה להצטרף, קודם כל איך הם מסתכלים עליו? מה נסגר? מי זה הזוי הזה? למה נראה לו שאני אקח אותו איתנו? מה, חסר לנו בעיות? יש לנו מספיק עבודה על הסיפור, יש לנו מספיק עבודה עם הסחורות. אין מצב שהבן אדם המוזר הזה מצטרף אלינו. לא יהיה. אנחנו עוד נצטרך לטפל בו. על מה? ואז מה אומר להם יונה? בבקשה, בבקשה, אני חייב להגיע לתרשיש. לא, ממש אין מצב, לא. אנחנו לא לוקחים אף אחד, וגם אותך לא. ורק שיונה אומר להם, אתם יודעות, יש שיטה. שיטת שכנוע. איך קוראים לשיטת השכנוע הזאת? כסף. כסף, בכסף אתה יכול לקנות הכל. ברגע שהוא מביא להם 4,000 דינרי זהב, פתאום הם שכחו שלא בא להם לטפל בו. פתאום הם שכחו שיכול להיות שהוא יפריע להם. פתאום הם שכחו שזה לא מתאים ולא נכון ולא קשור. הוא נותן להם 4,000 דינרי זהב, והם אומרים לו, חמוד, אתה יכול להצטרף להפלגה. כן. יופי, רגע, אז בוא נחזור לתחילת המקור שלנו. אני במקור אי בהתחלה. אמר רבי יוחנן, תקשיבי טוב למה שרבי יוחנן אמר. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. רגע, אז חכם אנחנו מבינות למה הוא צריך להיות, נכון? זה הרמב"ם מסביר לנו, נכון? ענב אנחנו מבינות למה הוא צריך להיות, נכון? יופי. למה הוא צריך להיות גיבור? כי הוא מתגבר על הרבה דברים קשים, מורכבים ומסובכים, שאולי אנחנו לא מצליחים להתגבר עליהם. אבל למה הוא צריך להיות עשיר? מה את אומרת? קודם כל, ששום דבר בעולם לא ימנע ממנו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. נביא רוצה לעשות רק דברים טובים, ישרים, אמיתיים, נכונים, שלא יהיו לו גבולות. ודבר שני, זה שהוא עשיר, זה אומר שהוא מצליח להגיע לכל מה שהוא רוצה. הוא אדם עם המון 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 כוחות ויכולות שהוא בנה בעצמו. אם היה לו 4,000 דינרי זהב, סימן שהוא לא עשה בהם שום דבר בשביל ההנאות הפרטיות שלו. סימן שהוא שמר את זה לרגע הנכון, והנה הגיע הרגע הנכון. עכשיו הוא יודע בשביל מה יש לו 4,000 דינרי זהב. הוא חייב לברוח לתרשיש. הכוס הזאת זה שלי או של מי שהיה לפניי? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אז יש לו 4,000 דינרי זהב, הוא נותן את 4,000 דינרי הזהב האלה לרב החובל, והוא יכול לרדת בספינה. התחלנו בירושלים, ירדנו ליפו. יש פה מישהי שהיא עדיין לא עם יונה בן אמיתי? מהר להצטרף אליו. ביפו ירדנו לספינה, אנחנו בתהליך של ירידה. כשבורחים מריבונו של עולם זו ירידה. וירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. אבל הירידות לא מסתיים. מה קורה ברגע שהאונייה הזאת יוצאת להפלגה? אני בפסוק ד', והשם הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ברגע שיונה יוצא למסע, האונייה הזאת הופכת להיות האונייה של יונה. וריבונו של עולם מתחיל לאותת איתותים. לא כתוב שהיה בים שערה, כתוב שהיה בים סער. סער זה לשון זכר, זה הרבה יותר קשה משערה. יודעות שנשים הן יותר עדינות ויותר עקות, אז שערה זה יותר רך ועדין משער. יש שם משהו נורא והיום, עד כדי כך שהאונייה הזאת שאמרנו שהאוניות שנוסעות את תרשיש, זה האוניות הכי חזקות. המלאכים רואים שהאונייה עוד שנייה מתפרקת, כמו איזה קליפה של אגוז בתוך שערה נוראה. ויראו המלאכים, כל האנשים הזה הפנים האלה, מלאי האומץ והגבורה, שכל החיים שלהם הם בים. הם רואים את השערה הזאת, הם מתמלאים ביראה נוראית. ויזעקו איש אל אלוהיו, כל אחד מתחיל לזעוק לאלוהים שלו, הם מרגישים שעוד שנייה הם מתים. ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, כל מה שיש באונייה הם זורקים, הם בכלל לא זוכרים שזה דברים יקרים וחשובים. רק חייהם תלויים להם מנגד, סכנת נפשות. ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. יש רק איש אחד שמתנהג הפוך, ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. ארבע פעמים הפועל ירוד מופיע בסיפור שלנו. ירדנו מירושלים ליפו, ירדנו מיפו לספינה, ובתוך הסערה הנוראית יונה יורד לירקתי הספינה. מה זה ירקתי הספינה? רגע, בואו נראה באיפה בדף שלכם. מה זה ירקתי? עבר וצד כמו ירח המזבח, הוא מחפש את הפינה הכי 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 צדדית, הכי פינתית. אתם יודעות שלספינה יש כמה קומות, וכשיש שערה הסכנה הכי גדולה זה למי שנמצא למה הכי למטה. מי שנמצא על הסיפון הוא עוד יכול להוריד, להפיל ספינת הצלה, סירת הצלה, ולהינצל. הראשון שיתבע בסערה זה מי? זה מי שנמצא הכי למטה. אז יונה לא גמר לרדת. הוא יורד עד ירקתי הספינה, וירדם. לירדם זה גם אותיות י' ר' ד', נכון? אומרים הפרשנים, מה זה וירדם? הוא שינה עמוקה. עכשיו תקשיבו מה קורה על הסיפון, צרחות, צעקות, היסטריה, תפילות, כל אחד מתפלל לאל שלו, כולם עובדי עבודה זרה, כולם מתפללים, זורקים את כל הסחורות למטה, שואלים את עצמם איך ננצל, חוץ מאיש אחד, איש אחד שמתנהג בדיוק הפוך, הוא הולך לישון שינה עמוקה. בואו ננסה להבין את יונה, מה קורה בסיפור שלנו. אומר לנו רש"י במקור זין, מה זה הבריחה הזאת? מה זה הירידות האלה של יונה? אז קודם כל אומר יונה, אברח לי אל הים שאין השכינה שורה בחוץ לארץ. דבר ראשון יונה בורח לים, כי אמרנו אין נבואה ניתנת מחוץ לארץ ישראל. הוא לא רוצה לקבל נבואה, הוא בורח לים. מנסה לאבד את המדרגה הרוחנית שלו. אבל זה לא הכל. אומרים חז"ל במחילתא מקור ח', רבי נתן אמר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים. איך יונה יכול לישון שינה עמוקה בזמן שיש כזאת שערה נוראית? משהו הוא אומר לעצמו. מה הוא אומר לעצמו? איזה יופי. יש שערה, ואני אטבע, וכל הסיבוך הזה ייגמר. יש לי סייעתא דשמיא. איזה יופי. עוד שנייה הספינה תטבע בים, וגם השליחות שאני לא רוצה לקבל תטבע בים ביחד איתי. יופי, שואלת עסקה, למה הוא לא קפץ להם? בשביל מה צריך לארגן את כל השערה הזאת? שאלה טובה, תשמרי את השאלה, תכף נענה עליה. נכון? אתה רוצה ללכת לאיבוד בים, יאללה, תקפוץ לים.
זה שונה.
מה שונה?
הוא
לא רוצה להתאבד, כי אסור להתאבד. בוא נראה אם הוא יודע אם זה בגללו או לא יודע שזה בגללו. אתם מסכימות שאנחנו מסתבכות פה עם יונה? אבל זה חובה להסתבך איתו. כי אם זה לא היה חובה, לא היו מספרים לנו את הסיפור. אנחנו ביחד עם יונה. יונה ישן שינה עמוקה. ברגעים הכי, הכי, הכי הפוכים משינה עמוקה. והוא בסבבה. הנה, ריבונו של עולם איתי. אני לא הרג את עצמי, אני לא מתאבד, נכון? ריבונו של עולם מסדר לי שערה. עוד שנייה כל הסיפור נגמר והכל טוב. ככה אני נפטר מהשליחות שאני כל כך לא רוצה לעשות. בואו נראה מה קורה בספינה. ויקרא ולאו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. עכשיו תקשיבו, קורה פה משהו מפתיע לי, מאוד מאוד. כל המלאכים נמצאים בסכנת חיים. מאיפה רב החובל באמצע סכנת חיים נזכר ביונה? החיים שלו תלויים על בלימה. הוא בסכנת חיים מטורפת. איך פתאום בתוך כל השערה הזאת, פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, אופס, היה איזה איש אחד, הם אפילו לא יודעים מי הוא ומה הוא, כלום הם לא יודעים עליו. רגע, אני נזכר שהיה איזה איש אחד שנכנס לספינה, אולי אני אלך לחפש אותו עכשיו, הוא מסכן את החיים שלו. הוא יורד עד למטה. סימן שיש משהו ביונה שרב החובל מרגיש שכדאי להגיע אליו. יש משהו ביונה שנוגע בו, שהוא מוכן לסכן את החיים שלו עד כדי שהוא יורד למקום הכי מסוכן בספינה, ואומר ליונה, מה הישן עכשיו? מה נסגר? יש פה סכנת נפשות, תצא גם אתה לאלוקים. נכנסת איתנו לספינה, עכשיו תהיה ביחד איתנו. אני רוצה שנחזור שוב פעם לספר מלכים, ונראה במקור אחר לגמרי, שבאמת יש משהו אחר ביונה, שכשאנשים פוגשים בו, הם מרגישים שהוא איש אחר. בספר מלכים ב', בסדר, בואו נראה את זה במהירות. בספר מלכים ב', בפרק ת', בואו נראה מהר. בספר מלכים ב', פרק ת', פסוק א', מסופר על אלישע הנביא. אלישע הנביא קורא לאחד מבני הנביאים. אחד מבני הנביאים, אומרים חז"ל, זה יונה בן אמיתי. הוא עדיין מבני הנביאים, הוא עדיין צעיר. אומר לו אלישע הנביא, אני אקריא את זה בזריזות, חגור מותניך וקח פח השמן הזה בידיך ולך רמות גלעד, ובאת שם וראה שם יהוב בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחיו, והבאת אותו חדר בחדר, ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו ואמרת, כה אמר השם בשחתיך למלך על ישראל, ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה. אז אלישע הנביא אומר ליונה בן אמיתי, אתה הולך ליהוא בן נמשי, אתה לוקח את פח השמן, ואתה מודיע לו שהוא מושך, שעכשיו אתה מושך אותו למלך על ישראל. יונה בן אמיתי הוא לא מפורסם, הוא נער, אף אחד לא מכיר אותו, בואו נראה מה הוא עושה. והלך הנער, הנער הנביא, רמות גלעד, ויבוא, והנה שרי החיל יושבים. יש אספה של כל שרי הצבא ביחד עם יהוא בן נמשי. המטבחון המצומצם. כל שרי הצבא באמצע ישיבת מטכ"ל. מה קורה? באמצע ישיבת מטכ"ל, ויאמר דבר לי אליך השר. ויאמר יהוא אל מי מכולנו, ויאמר אליך השר, ויקום ויבוא הביתה. מה פתאום יהוא בן נמשי מתייך? תארו לעצמכם שיונה בן אמיתי עבר את כל המאבטחים בקריה, כן? לא בקריית ארבע, בקריה בתל אביב. הצליח לעבור את כל המאבטחים, הצליח לפתוח את הדלת של האספה הזאת, של המטכ"ל. הוא נכנס לאספה של המטכ"ל, הוא אומר לרמטכ"ל, הוא אומר לרמטכ"ל, יש לי משהו להגיד לך, מה צריך להגיד לו? סליחה, איך נכנסת? איך עברת את כל המאבטחים? ומה פתאום אתה מפריע לנו באמצע ישיבה חשובה? ומי אתה בכלל? עוף לנו מהעיניים. מה עושה יהוא בן נמשי? עוזב את הישיבת מטכ"ל, נכנס איתו פנים על איזה חדר, ויצוק השמן אל ראשו, ויאמר לו, כה אמר השם אלוהי ישראל, משחתיך למלך על עם, על עם השם אל ישראל, אני מדלגת על כל הנבואה, ויפתח הדלת וינוס. זה נראה בן אדם קצת לא שפוי, נכון? מה קורה ליהוא בן נמשי מהמפגש עם יונה בן אמיתי? ויהוא יצא אל עבדי אדוניו, ויאמר לו השלום, מה הם אומרים לו? מדוע בא המשוגע הזה אליך? זה מה שהם שואלים אותו. רק משוגע מצליח להיכנס ככה אל תוך ישיבת מטכ"ל. ויאמר עליהם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו, אתם יודעים מי הוא, אתם יודעים מה הוא אמר. ויאמרו, שקר, אנחנו לא מכירים אותו. הגדנה לנו, ויאמר, כזאת וכזאת אמר אליי, לאמור, כה אמר השם משחתיך למלך על ישראל, וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו על גרם המדרגות, ויתקעו בשופר ויאמרו, מלאך יהוא. מה זה אומר על יונה בן אמיתי? פה הוא עוד נער. הוא עוד נער שלפני שנייה הם שאלו מה המשוגע הזה רצה ממך. אבל יש בו משהו אחר. וכשהם שומעים שהוא משך את יהוא למלך על ישראל, הם מיד מודיעים לכולם שיהוא מלך. וכשרב החובל נזכר לרגע, תראו, כשיונה עלה לספינה, לא היה להם זמן. הם היו עסוקים בלתקן את הספינה, זוכרות שהיה להם קלקול? לא היה להם פניות לאף אחד שיפריע להם ויציק להם וינקץ להם, ממש לא. אבל פתאום רב החובל אומר לעצמו, רגע, 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 אני נזכר שמה? בחיים לא הייתה לנו כזאת שערה. בחיים. בחיים האונייה שלנו לא חישבה להישבר. בחיים לא היינו בכזאת סכנה. מה שונה באונייה עכשיו ממה שקרה בעד עצם היום הזה? מה שונה? מה שונה? האיש הזה. עלה לפה איזה איש. אני חייב לבדוק מה קורה עם האיש הזה. זאת אומרת שגם בספינה מרגישים שמה? שיש פה איש אחר. אנחנו נעצור פה באמצע המתח, ובעזרת השם ביום שני הבא אנחנו נמשיך. ומי שמוכנה לצאת עם יונה למסע שלו, בעזרת השם ביום כיפור, כשיקראו את ההפטרה, היא תהיה ביחד איתו במסע, אבל לא באמצע. עד הסוף, בעזרת השם. נעצור כאן. אני רוצה להגיד משהו על סליחות. אני רואה שהרבה בנות חסרות.